זבחים דף סמך א', מתחילים בעזרת השם, דף סמך עמוד ב', 9 שורות מלמטה. בזמן שחכמי הגמרא היו בבבל ולמדו תורה, היו חכמים שהיו גרים בארץ ישראל, וגם הם היו לומדים בישיבות והכל, היו שם גדולי ישראל. איך ידעו בבבל מה מדברים בארץ ישראל, ואיך ידעו בארץ ישראל מה החידושים שלמדו בבבל? אז היו מחכמי ארץ ישראל שמדי פעם היו יורדים לבבל והיו מעדכנים שם את גדולי הדור בחידושים שדיברו בארץ ישראל, וכן להפך. אחד מגדולי האמוראים שהיה נוסע מבבל לארץ ישראל ולהפך היה רבין, האמורה שנקרא רבין. הגמרא מספרת שאחד הפעמים שרבין עלה מבבל לארץ ישראל, הוא עדכן את אחד מגדולי ישראל שהיו שם, רבי ירמיה. אתה יודע מה דיברו בבבל? בבבל יש אחד מגדולי ישראל, קוראים לו אביי. והוא אמר חידוש מאוד גדול, ובעצם רבין סיפר את זה לרבי ירמיה. מה אומרת? כי סליק רבין אמרה לשמעת כמי דרבי ירמיה. מה אומר אביי? אביי חידש. מה קורה אם שחטו קורבן בבית המקדש ואחרי שסיימו לעשות את כל העבודות שצריכים לעשות בבית המקדש, זריקת אדם על המזבח וכל הדברים, נשאר רק לאכול את הבשר. לפני שהספיקו לאכול את הבשר, פתאום נפל איזה אבן על המזבח ופגם אותו, החסיר אותו. אומרים לבעל הקורבן, אדוני, אתה לא יכול לאכול את הבשר של הקורבן. מה קרה? המזבח נפגם, הוא נחסר. מה זה קשור אליי? זה קשור, וזה ההלכה. ההלכה אומרת שאפשר לאכול את הבשר של הקורבן רק כל זמן שהמזבח שלם. ברגע שהמזבח חסר, אי אפשר לאכול בשר של הקורבנות. זה החידוש של אביי. כשרבי ירמיה שמע מהחידוש הזה, הוא מאוד התפלא, והוא התבטא התבטאות מאוד מאוד חריפה. רק לתרגם את ההתבטאות שלו בלשון הקודש זה קשה. אומר ככה, אמר בבלי טיפשי, הבבלים הם טיפשים. מה קרה? אומר רבי ירמיה, הם לא אשמים בזה. באמת שהם לא אשמים. המתול, בגלל. מכיוון, דייטווי בארץ חשוכה, מכיוון שהם יושבים בארץ חשוכה, פסוק אומר, במחשקים הושיבני כמתי עולם. גמרא דורשת שזה הכוונה לתלמוד בבלי. הריטב"א מסביר במסכת יומא דף נ"ז שבזמן של רבא ורב יוסף והתלמידים שלהם אביי ורבא, היה תקופות מאוד לא פשוטות בבבל. השלטונות היו מענים אותם, רודפים את הדת ממש בצורה קשה ביותר, ולכן המשניות והברייתות לא היו ברורים להם כל כך. לכן הוא אומר, אתם יושבים בארץ חשוכה, הרשעים האלה לא נותנים לכם ללמוד תורה, ובגלל זה אמריתו אמרי שמעת דמחשך. אתם אומרים שמועות לא ברורות, לא בהירות, אלא חשוכות. לא שמיע לעוד אתניה בשעת צילוק מסעות קודשים נפסלים. וכי לא שמעתם מה שכתוב הברייתא, הרי בזמן שעם ישראל היו במדבר והם היו עם המשכן כבר, הרי מפעם לפעם הם היו נוסעים ממקום למקום. היו חונים במקום אחד, נמצאים שם תקופה, יום, יומיים, חודש, ואחר כך היו עוקרים, ממשיכים במסע וחונים בחנייה אחרת, בעוד איזשהו מקום שהענן היה מראה להם לחנות, פה צריך לחנות, ואז הם מתיישבים. כל אחד מסדר את החבילות שלו, את הרעיתים שלו והכל, את האוהל, קובע אותו. אבל הכהנים והלוויים היו צריכים להקים את המשכן. וככה כל פעם כשהיו חונים, היו מקימים את המשכן, את החצר של המשכן. וכשהיו עוקרים וממשיכים במסע, היו מפרקים את המשכן. הברייתא כאן מדברת על המקרה שהיו צריכים לפרק את המשכן. אומרת הברייתא, בשעת סילוק מסעות קודשים נפסלים. מצד אחד, ברגע שמסלקים את המשכן, ביחד עם זה גם את המזבח, ברגע שמרימים את המזבח מהמקום, אין לך פגימה גדולה מזה. זה חיסרון אמיתי שהמזבח לא נמצא במקומו. אז הברייתא אומרת שהקודשים נפסלים באותו רגע. זה מצוין, אבל אני הייתי חושב, אתה יודע למה הקודשים נפסלים? מכיוון שהרימו את כל המשכן, פירקו את המשכן, אתה יכול להגיד לי אולי איפה זה המשכן? המשכן לא נמצא באיזשהו מקום מסוים, הוא מפורק לגמרי. רגע, למה אני שואל אותך, אתה יודע למה? בגלל שיש לי עכשיו בשר של קורבנות, אני צריך לאכול את זה בתוך הגבולות של מחנה שכינה, אם זה קודשי קודשים, או מחנה ישראל, אם זה קודשים קלים, אבל ברגע שאין פה בכלל גבולות, כי התפרקו פה כל העניינים, עם ישראל גם כן, כל אחד מסדר את החבילות שלו, איך אני יודע איפה לאכול את הבשר שאני צריך לאכול, בשר של קורבנות? אז אני לא יודע מה להגיד לך, באמת אין פה גבולות. זאת אומרת שהבשר עכשיו נמצא מחוץ לגבול של המשכן, כן? נו, אז אם כן, הבשר לכאורה נפסל. למה? כי הוא יצא חוץ למקומו. ברגע שבשר של קודשים יוצא חוץ למחיצה, הוא נפסל. פה, אמנם הוא לא יצא חוץ למחיצה, אבל המחיצה נעלמה, אז אוטומטי הוא מצא את עצמו בחוץ. אז אומרת לך, הברייתא לא, מה פתאום? המחיצות קיימות, אמנם פירקו את המשכן, אבל מבחינת המחנות, כל אחד, אם אתה למשל רואה שהמשכן נושאים אותו משבט לוי בתוך מחנה שכינה, אז אמנם שהמשכן מפורק, אבל מבחינתי המחנה הזה נקרא מחנה שכינה. מה הראיה? מהחלק השני של הברייתא. וזווין ומצורעים משתלחים חוץ למחיצה. אחד שהוא תמת תומת זו, או שהוא תמת תומת מצורע, אסור לו להיכנס למחנה איפה שנושאים את המשכן. למה שיהיה אסור לו להיכנס? הרי כבר אין פה משכן, המשכן הרי לא עומד, הוא הרי מפורק. מה אכפת לי שהוא מפורק, אבל תכלס כאן המחנה של המשכן. אז אם כן, יש פה גבולות, אתה מתכוון להגיד, נכון? יש גבולות. אז הבשר שלי של הקודשים לא נפסל בגלל שהוא יצא חוץ למקומו, כי הרי כל אחד מהמקומות פה עדיין עומד. אמנם שהמשכן מפורק, אבל המקום איפה שהמשכן נמצא נקרא מחנה שכינה. איפה שעם ישראל, כל שבט ושבט איפה שהם נמצאים, זה נקרא מחנה ישראל. אז אם כן, אם הבשר שלי נמצא בתוך המחנה של נאמר שבט דן, אז מה הבעיה? למה שבאמת נאמר שהבשר שלי יצא מחוץ לקלעים, אם זה קודשים קלים, מותר לו להיות בתוך מחנה דן. אז הוא לא יצא לחוץ, אז אם כן, למה הוא נפסל? הוא נפסל בגלל שהמזבח לא עומד במקומו. ובגלל שהמזבח לא עומד במקומו, זה נקרא שהוא פגום, הוא חסר, והקודשים למעשה, הבשר של הקורבנות שאני צריך לאכול, קודשים קלים, קודשים, למעשה אין לי גבולות איפה לאכול, למעשה אני לא יכול לאכול את הבשר מכיוון שהמזבח פגום. זאת אומרת, ההסבר הוא לא בגלל שלי לא נמצא בתוך המחנה, כי המחנה קיים. אתה רואה שלזב ולמצורה אסור להיכנס לתוך המחנות. אם זה זב למשל, אסור לו להיכנס רק למחנה שכינה, מותר לו להיכנס למשל למחנה ישראל. אם זה מצורה, אסור אפילו להיכנס למחנה ישראל. אבל למה שיהיה אסור לו להיכנס? מכיוון שאנחנו מתייחסים למחנה כמו שיש פה כן מחיצות. אז זאת אומרת, אם הבשר נמצא מחוץ זאת אומרת, שהבשר אין כרגע גבולות, הבשר של הקודשים לא נפסל ביוצא. אז למה באמת אסור לי לאכול את הבשר הזה? מכיוון שאין מזבח, אז זה נקרא שהוא פגום. אז רואים מכאן ברייתא אחת שסוברת שכשהמזבח פגום, הבשר של הקורבנות נאסר. ותניא אידך, בשני מקומות קודשים נאכלים. גם בזמן המסעות, הקורבנות נאכלים, וגם בזמן שהמשכן חנה, גם אז הקורבנות נאכלים. מה רואים מכאן? שגם בזמן של המסעות, שהמזבח לא נמצא במקומו, מותר כן לאכול קודשים. אז רגע, לא ראינו בברייתא הקודמת שגם בזמן של שבזמן של המסעות, ברגע שפירקו את המשכן כבר אי אפשר לאכול יותר קורבנות, אז לכאורה יש פה סתירה בין שתי ברייתות. אלא מה התשובה? מה אליו? בקודשי קודשים, בקודשים קלים. צריך להסביר שהברייתא שאוסרת לאכול בשר של קורבנות כשהמזבח לא במקומו, מדובר פה על קורבנות שהם קודשי קודשים שצריכים לאכול בתוך מחנה שכינה, אבל מכיוון שפה פירקו את כל המחיצות של המחנה שכינה, והכל מקופל בתוך הכל כבר מקופל פה, והלוויים נוסעים, שבט לוי נוסעים אותם את הכלים, אז לכן בשר של קודשי קודשים כבר נפסל. אבל לעומת זאת, בשר של קודשים קלים מותר עדיין לאכול. אז רואים מכאן שקודשים קלים לא נפסלים כשהמזבח פגום, כי פה כשהרימו את המזבח אין לך פגימה יותר גדולה מזה, ובכל זאת לכאורה קודשים קלים מותר כן לאכול את הבשר שלהם. אז כאשר על הבאי שאמר שבשר של קודשים קלים אסור לאכול ברגע שהמזבח פגום, פה אתה רואה שמותר. אומרת הגמרא, אמר אבינה, אידי ואידי בקודשים קלים. גם מה שכתוב שמותר לאכול את הבשר של הקורבן, וגם מה שכתוב שאסור לאכול את הבשר של הקורבן, מדובר על בשר של קודשים קלים. אז למה פעם מותר ופעם אסור? ולא כאשיה. מה שכתוב שזה פסול, זה לפי דעת רבי ישמעאל שפוסל. מה שכתוב שזה כשר, זה לפי דעת רבנן, שסוברים שזה כשר. הבשר של הקודשים קלים לאכול, גם אם המזבח פגום. זה הסבר אחד. והיא בהתאמה, הווה בקודשי קודשים. גם מה שכתוב שמותר לאכול וגם מה שכתוב שאסור לאכול את הבשר של הקודשים בזמן שהמזבח לא במקומו, שתיהם מדובר פה בקורבנות חמורים יותר של קודשי קודשים. אז למה פעם אחת כתוב שזה מותר, פעם אחת כתוב שזה אסור? ומהי בשני מקומות? באמת, התשובה היא שפשוט מאוד, הקורבן נאסר, קודשי קודשים, אסור לאכול את הבשר שלהם בזמן שהמזבח לא במקומו. מה שכתוב שהקורבן נאכל בשני מקומות, שהסברנו שזה גם בזמן המסע, מותר לאכול את הקורבנות. בזמן של המסע הרי המזבח לא נמצא במקומו, אז למה שמותר לאכול את הקורבנות? התשובה היא בשני מקומות זה פירוש אחר. אומרת הגמרא, מהי בשני מקומות? הכוונה, קודם שיעמידו לוויים את המשכן. מקום אחד, קודם רש"י מסביר שזה הכוונה אחר. אחרי שהלוויים העמידו את המשכן, אז מכיוון שהמשכן עומד במקומו, מותר לאכול בשר של קודשי קודשים. ומה זה המקום השני שאפשר לאכול בו קודשי קודשים? ולאחר שפרקו הלוויים את המשכן. אחרי שהלוויים פרקו את המשכן, אבל את המזבח הם עדיין לא פרקו, הוא עדיין עומד במקומו. כיוון שהמזבח עומד במקומו, אז זה לא נחשב שהוא פגום, אז מותר לאכול בשר של קודשים. אומרת הגמרא, מה החידוש כאן? נו ברור שאם המזבח במקומו מותר לאכול בשר של קודשי קודשים. מהו דתאימה? בלי זה היינו אומרים, לא היינו אומרים שכשהמזבח פגום אסור לאכול קודשי קודשים, אם הוא לא פגום, מותר כן, אלא היינו חושבים שהפסול הוא מכיוון שהקורבנות יצאו מחוץ למחיצות, איפה שמותר לאכול את הבשר. מהו דתאימה? הפסול להוא ביוצא. שהקורבנות נפסלו כי הם יצאו מחוץ למחיצות, אמנם שלא הם יצאו מהמחיצות אלא המחיצות יצאו, כן? כי הרי פירקו אותם, אבל בכל זאת הם נפסלים כי הם לא בתוך המחיצות, גם השמלן שהם לא נפסלים, אלא אפילו שהמחיצות התקפלו, מכיוון שהמזבח עומד במקומו, מותר לאכול את הבשר של הקודשי קודשים. שואלת הגמרא, ואם האחי נמי? אולי נאמר שברגע שפירקו את המחיצות, כבר יהיה אסור לאכול בשר של קודשי קודשים. תרץ את הגמרא, אמר קרא, ונשא אוהל מועד. בזמן של המסעות, כתוב שאוהל מועד נשא. הרי הוא מפורק, מה אתה קורא לו אוהל מועד? למה רואים מכאן? אף על פי שנשא, אוהל מועד הוא. גם אם אנחנו נמצאים עכשיו בזמן של מסע, עדיין יש לאוהל מועד שם אוהל מועד, והבשר שכרגע לא נמצא בתוך המחיצות של אוהל מועד, מכיוון שפירקו את המחיצות, זה נחשב שנמצא בתוך אוהל מועד. אמר רב הונא, אמר רב, מזבח של שילה של אבנים היה. המזבח שנבנה בעיר שילה היה עשוי מאבנים. לא כמו המזבח שמשה רבינו בנה בזמן שעשו את המשכן, שזה היה בנוי מעץ, מצופה בנחושת, ומילאו את זה באדמה. זה באמת היה בזמן שעם ישראל היו 40 שנה במדבר, והיה להם את המשכן. בתוך המשכן היה את המזבח הנחושת. ואיך הנחושת שהיה עשוי מעץ, עצי שיטים. אבל כשעם ישראל נכנסו לארץ ישראל, והיו במשך 14 שנה עד שחילקו את ארץ ישראל, ועד שהתיישבו בארץ ישראל, המשכן בינתיים היה בגלגל, זה ליד יריחו. שם בגלגל, כשהמשכן היה שם, עדיין השתמשו עם אותו מזבח, עם אותם כלים, מזבח הנחושת שבנה משה. אחרי 14 שנה, כשכבר חלקו והושיבו את כל השבטים, כל אחד בחלק ובנחלה שלו, אז העבירו את המשכן מהגלגל, העבירו את זה לשילה. עכשיו, ברגע שהעבירו את המשכן לשילה, כבר עם ישראל נמצאים בארץ ישראל, אז כבר לא עשו את המשכן כמו שהוא היה בזמן של המדבר, וכשהוא היה בגלגל ככה ארעי, אלא כבר בנו קירות מאבן, רק בגג, לא עשו מאבן, אלא עשו את זה עם היריעות של המשכן. שבשילו המשכן היה במשך 369 שנים. זה כמעט כמו הזמן של אחד מהבתי המקדשות. ממש הרבה זמן המשכן היה בשילו, שזה היה בנחלת בנימין. כשהמשכן היה בזמן של שילו, אז הגמרא פה מחדשת שבנו את המזבח מאבנים. למעשה, קצת בשביל הרחבת הנושא, עד מתי המשכן היה בשילו? אמרנו 369 שנים. למה אחרי 369 שנים המשכן עבר משילו? פשוט אז עם ישראל יצאו לאחת המלחמות, הם לקחו איתם את ארון ברית השם. למלחמה, והארון נשבע, דהיינו שבו אותו, וגם שתי הבנים של אלי הכהן, שהיה הכהן גדול באותו זמן, הם מתו במלחמה. באו לספר את זה לאלי הכהן, נשבע ארון האלוקים, הוא כל כך הזדעזע, הוא נפל מהמקום שהוא ישב עליו, והוא מת במקום. וכיוון שאלי הכהן כבר לא היה חי, אז כל המצב של שילו פשוט הוזנח, והעבירו את המשכן משילו לנוב. נוב הרי היה עיר הכהנים המפורסמת, והעמידו את המשכן שילו בנוב. וגם אחרי ששאול המלך החריב את נוב עיר הכהנים, עם הסיפור ההוא שדוד המלך בא ולקח אחימלך הכהן הגדול נתן לדוד המלך בזמן ששאול המלך רדף אחריו להרוג אותו, נתן לו לאכול מלחם הפנים, ושאול המלך ראה את זה בתור מרידה במלכות שאול, אז הוא החריב את כל נוב עיר הכהנים. ברגע שהוחרב נוב עיר הכהנים, אז גם המשכן עבר מנוב לגבעון. זה היה בגבעון, זה היה במשך הזמן, גם בנוב וגם בגבעון, זה היה במשך 57 שנים. ואז בשנה הרביעית למלכות שלמה המלך, בנו את בית המקדש הראשון בירושלים. וזה למעשה פחות או יותר ההשתלשלות של העניינים מאז שנבנה המשכן עד שנבנה בית המקדש. אז באותו זמן שהמשכן היה במדבר, באמת היה מזבח מעץ, עצי שיטים. כשהמשכן היה בגלגל, גם כן המזבח היה עשוי מעצי שיטים. אבל כאן אנחנו לומדים שכשבנו את המשכן שילו, אז בנו גם מזבח חדש, מזבח מאבנים. אומרת הגמרא, דתניא, מה הראיה שבאמת אותו מזבח שהיה בשילו היה עשוי מאבנים? כתוב הפסוק, כן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, מה תלמוד לומר? שלוש פעמים הפסוק כשהוא מדבר על המזבח הוא כותב אבנים. אבנים, אבנים, אבנים. שלוש פעמים הפסוק אומר את זה. מה זה פה האבנים האלה? מה זה בא ללמד? אלא, אחד זה המזבח שהיה בשילו, אחד של שילו שהוא צריך להיות עשוי מאבנים, ואחד היה של נוב וגבעון, ששניהם נחשבים בתור מזבח אחד, מכיוון שהקדושה שלהם לא הייתה כמו הקדושה שהיה בבית המקדש. באמת יש הסבר שהסיבה היא בגלל שהארון ברית השם לא היה קבוע במשכן כשהמשכן היה בנוב עיר הכהנים ובגבעון. והפעם השלישית שכתוב אבנים ואחד, זה פשוט מאוד היה בבית המקדש, בבית עולמים. לכן כתוב שלוש פעמים אבנים, ששלושת המזבחות האבנים האלה. שואלת הגמרא, מה תברווחה בר עמי? אש שירדה מן השמיים בימי משה, שחנכו את המשכן, ירדה אש מן השמיים. אותה אש הייתה במשכן במשך כל הזמן שעם ישראל היו במדבר, והייתה על המשכן בזמן שעם ישראל עלו לארץ ישראל. עד מתי היא הייתה על המשכן? אז כתוב שהיא לא נסתלקה מעל המזבח הנחושת, אלא בימי שלמה. רק מתי ששלמה המלך בנה את בית המקדש, אז הסתלקה האש מעל המזבח שהיה במשכן. למה? כי אז האש עברה למזבח שהיה בבית המקדש. והאש שירדה מן השמיים בימי שלמה, לא נסתלקה מהמזבח שהיה בבית המקדש, עד שבא מנשה, עד שהגיע מנשה, שהוא היה עובד עבודה זרה נורא, נורא והיום, מה שהוא עשה, איזה דברים נוראיים, אבל ביחד עם כל הדברים הנוראיים שהוא עשה, הוא הרס את המזבח. ככה הגמרא במסכת סנהדרין דף קוף ג' עמוד ב' מספרת. ומכיוון שהמזבח נהרס, אז גם האש שירדה בזמן ששלמה המלך הסתלקה מעל המזבח, עד שבא מנשה וסילקה. נו, מה רואים מכאן? שאותה אש שירדה מן השמיים על המזבח של משה רבנו, נשארה על המזבח. גם כשהלכו ממקום למקום, היו מכסים את האש עם כלי וממשיכים הלאה. וכשמגיעים לחניה הבאה, עוד מוצאים את הכלי, ואז האש המשיכה לבאור כרגיל. מתי היא הסתלקה? מתי שפשוט החליפו את המזבח, בנו מזבח אחר, אז היא עזבה את המזבח הקודם. אז אם לדעתך בשילה כבר בנו מזבח מאבנים, אז למה לא נגיד שהאש עזבה את המזבח של משה רבינו כשבנו את המזבח בשילה? אתה יכול גם להגיד שאז הגיעה אש חדשה על המזבח של שילה, בסדר? אבל האש שהייתה על המזבח של משה רבנו, צריך לומר שהיא הסתלקה כבר, כי הרי כבר לא השתמשו בה יותר. אז מזה שאתה רואה שהברייתא אומרת שהאש עדיין הייתה על המזבח של משה רבנו, גם בשילה, גם בנווה גבעון, עד שנבנה בית המקדש השלישי, בית המקדש הלוואי השלישי שיבנה במהרה, עד שנבנה בית המקדש הראשון, אז רואים מכאן שבאמת כל הזמן ההוא היה אותו מזבח עדיין של משה רבנו. אומרת הגמרא, עודה אמר, כן, שואלת הגמרא, כן, רק בלשון של הגמרא נביא את השאלה, ואם איתה, אם זה נכון שמזבח שלא כבר היה עשוי מאבנים, מעיקר עודי הסתלק לי, אז כבר מההתחלה, ברגע שבנו את משכן, את המזבח בשילה, האש כבר הרי הסתלקה מהמזבח שהייתה בימי משה, כי הרי כבר לא השתמשו בה לכאורה יותר. מתרצת הגמרא, עודה אמר כרבי נתן, זאת אומרת, דעת רב שסבר שבנו את המזבח בשילה מאבנים, יש לו ראיה מדברי רבי נתן. אמנם עם הברייתא שעכשיו הבאנו, הוא לכאורה זה היסטורי דברי רב, אבל רב סובר כמו ברייתא אחרת. דתניא, רבי נתן אומר, מזבח של שילה, של נחושת היה, חלול ומלא אבנים. זאת אומרת, שזה היה מזבח אחר. המזבח שבנה משה רבנו, היה מלא באדמה, ופה בזמן שבנו את המזבח בשילה היו ממלאים את המזבח עם אבנים, כי זה היה מזבח אחר כבר. אז לדעת רב הוא סובר כמו דעת רבי נתן, שבשילה בנו מזבח אחר באמת, והוא מסתדר עם הברייתא השנייה לפחות. אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק אומר הסבר אחר, מה היא לא נסתלקה? מה הכוונה? גם האמת היא שגם הברייתא הראשונה מסתדרת עם רב, שרב אומר שבשילה בנו מזבח מאבנים, וזה באמת נכון. אז אם כן, למה האש לא הסתלקה מהמזבח הנחושת שמשה רבינו הרי כבר לכאורה לא השתמשו בו? התשובה היא, היה את המזבח של האבנים שבנו בשילה, אבל הניחו בצד את המזבח של משה רבינו גם. זאת אומרת, היה שתי מזבחות. היה המזבח הנחושת שבנו בשילה, ומילאו אותו באבנים, והמזבח הנחושת שמשה רבינו בנה, שאותו מילאו באדמה. והאש שירדה מהשמיים בימי משה, עדיין בערה במזבח של משה רבנו. מה היה התועלת בזה? הרי לא הקריבו קורבנות על האש של משה רבנו. אומרת הגמרא, דבר פלאי מאוד. אומרת הגמרא, אותו אש, באמת, היא לא נסתלקה לבטלה. מה היא? רבנן אמרי, שביבה במשדרה. שמעת? רש"י כותב דבר מעניין. היא הייתה שולחת גצי אש מהמזבח של משה למזבח שבנו בשלמה. נראה את הלשון המעניינת ביותר שרש"י כותב. כשהיו מקטירים על של אבנים, הרי את המזבח שבנו מאבנים, היו מקטירים עליו את כל הקורבנות. אז מדי פעם היו זיקים ולהבות יוצאות מאש שמיים שעל מזבח הנחושת של משה, שאף הוא מונח שם. זאת אומרת, היה את המזבח בשילה הגדול, שם היו מקטירים את כל הקורבנות. בצד עמד המזבח של משה רבנו. פתאום המזבח של משה רבנו שם לב שהאש על המזבח בשילה קצת נחלשה. אז הוא שלח תגבורת מהאש שירדה בימי משה, כדי שתחזק את האש על גבי המזבח שהיה נבנה בשילה. זה הסבר אחד מה היה התפקיד של האש שהייתה על המזבח של משה רבנו. הסבר שני, רב פאפה אמר, ושפיז אהבה נקת. הוא היה כמו אורח, האש שהיה על המזבח של משה. לפי ההסבר הזה גם כן עמדו שתי מזבחות במשכן שלו. ואיפה הייתה האש שירדה מהשמיים בימי משה רבנו? לפעמים היא הייתה על המזבח של משה, ולפעמים על המזבח בשילו. פעם הוא התארח כאן, פעם התארח כאן. זימנין. זימנין אחה וזימנין אחה. פעם היא הייתה על המזבח הזה האש, ופעם היא הייתה על המזבח השני האש. ואת הגמרא תנא תם, למדנו משנה, כשעלו בני הגולה, הוסיפו עליו, על מי? על המזבח החיצון. מה הוסיפו עליו? 4 אמות. עד אז הוא היה 28 אמות אורך ורוחב, עשו אותו 32x32. הוסיפו עליו 4 אמות. איפה הוסיפו את 4 אמות? אז הוסיפו את זה 4 אמות מן הדרום ו4 אמות מן המערב כמין גמא. מה זה גמא? זה חף ביוונית, זה כמו החף סופי שאנחנו עושים, כמו ריש כזה. זאת אומרת, לקחו את המזבח ועשו הרחבה. הרחיבו אותו בצד המערבי, בצד המערבי 400 ובצד הדרומי 400, ואז הוא נהיה בגודל 32 אמות. מה הייתה? מה? מה באמת ההסבר? למה הרחיבו את המזבח? והגמרא, מה ההסבר באמת? אמר רב יוסף, משום דלא סיפק. לא היה מספיק מקום על המזבח של 28 אמות על 28 אמות להקטיר את כל הקורבנות. אומרת הגמרא, זה בבית שני. אומרת הגמרא, על מה אתה מדבר? מה לא מספיק? לא מספיק הגודל של המזבח של בית ראשון, לא מספיק לקורבנות של בית שני. מה, יש יותר הרבה אנשים בבית שני? אין לזה כל הדבר כזה. אשתא, מקדש ראשון? אתה יודע כמה אנשים היה בארץ ישראל בזמן בית המקדש הראשון? דכתיב בי, יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים. היו כמויות מעם ישראל, כמויות של יהודים בארץ ישראל, ובכל זאת המזבח סיפק. מקדש שני, דכתיב בי, כל הקהל כאחד, 4 ריבו. כל עם ישראל בארץ ישראל היו 4 ריבו. אתם יודעים כמה זה 4 ריבו? 40,000 איש. זה כל הסיפור. מה, לא מספיק מקום על המזבח? לא סיפק? איך זה יכול להיות דבר כזה? אמר לי, כן יכול, יכול להיות, או זה יכול להיות. הטעם, כשעם ישראל היו בזמן בית ראשון בבית המקדש, היה שם האש שירדה משמיים, רבוצה כאריה, הגמרא אומרת מסכת יומה. איזה אש אדירה! הייתה, קוראים לזה היום טורבו, אש חזקה מאוד, אש שמימית, שהייתה מקטירה את כל הקורבנות בקלות. אז באמת הספיק, האש של שמיים מסייעתם, עזרה להם, אבל לאחר, זה כמו טרנטה במעלות הקסטל, כן? איזה אש, אש רגילה, איך היא תתמודד עם כל הקורבנות האלה? גם עם קורבנות של 40,000 איש שלא הצליחה להתמודד, אז היו חייבים להרחיב את המזבח ועוד 400 במערב ועוד 400 בדרום. טוב מאוד, אחה אין אש של שמיים מסייעתן, האש, כתוב שהיה את האש באמת בבית שני, היה אש משמיים, אבל היא לא הייתה מסייעת בהקרבת הקורבנות, כמו שהגמרא אומרת, מסכת יומא, כמו שהזכרנו, הדף דף חפלף, עמוד ב', הייתה רבוצה ככלב, והיא לא הייתה מסייעת בכלל, לא הייתה מסייעת בכלל להקטרת הקורבנות. אומרת הגמרא, כעת הרבין, אמר רבי שמעון בן פזי, משום בר כפרה, אתה יודע למה הרחיבו באמת את המזבח בצד מערב ובצד דרום בעוד 4 אמות? אתה אומר הסבר אחד, שזה בשביל שלא היה מספיק מקום על המזבח הזה הרחיבו. בסדר, שמעתי. אני רוצה להגיד לך הסבר אחר. שיטין הוסיפו. מה זה שיטין? זה היה כזה, כאלה צינורות, אם אפשר להגיד את זה ככה, ניקוז. צינורות כאלה ששם היו, שעשו על, על הקיר הדרומי מערבי, ובשביל זה פשוט הרחיבו את כל הצד הדרומי מערבי. עד אז, רגע, בשמיים היו משמשים קודם כל. אומרת הגמרא, מעיקר הסבור, רגע, אולי נסביר. המזבח, למה הוא מיועד? להקטרת קורבנות. אבל חלק מהעבודה בהקטרת הקורבנות היה ניסוך. אנחנו יודעים שבסוכות, כל הבתי כנסיות שמכבדים את עצמם עושים שמחת בית השואבה. מה זה שמחת בית השואבה? היו שואבים מים בשביל ניסוך המים. היו שופכים ומנסחים מים על המזבח, על המזבח החיצון. וכל יום, ונזכור רביעית העין לכבש האחד, אנחנו רגילים להגיד את זה בתפילות המוספים ולהשתדל גם לכוון בעזרת השם. כן? היו מקריבים המון נסחים של יין, היו שופכים המון, המון יין על המזבח. איפה היו שופכים את זה? אז בזמן בית ראשון, היו, פשוט היה שם כזה בריכה ענקית, בור ענק, בצד הדרומי מערבי של המזבח, והיו שופכים יין על הקיר הדרומי, דרום מערבי של המזבח, והיה נשפך לתוך אותו בור. וגם את הניסוך המים היו שופכים שם. ברגע שבאו לבנות את בית השני, באותו בור איפה שהוא היה, עשו, הרחיבו את המזבח ולמעשה כיסו את אותו בור עם דפנות של המזבח, ועשו צינורות, שתי צינורות שהם יחלחלו עד לבור הזה, ולשם התנקזו המים והיין של ניסוך המים וניסוך היין. זה מה שהוא מסביר. אז למה באמת בבית ראשון לא עשו את התעלות האלה? את הצינורות האלה. מעיקר סבור מזבח אדמה שהוא אטום באדמה. בהתחלה בבית ראשון הם אמרו, מה אתה תעשה פה צינורות? אז זאת אומרת שיהיה פה חלל בתוך המזבח. והתורה אומרת שהמזבח צריך להיות מזבח אדמה, הוא צריך להיות אטום לגמרי, בלי שום חורים, בלי שום נקבים. ואם אתה תעשה בו נקבים לניסוך המים והיין, זה לא נקרא מזבח אדמה. אבל כשהם באו לבית שני, לבסוף סבור, בסוף הם סברו שתייה כאכילה. רש"י כותב, שמה זה אכילה? מה מזבח אוכל? התשובה היא כן, הוא אוכל את הבשר של הקורבנות. המזבח גם שותה, הוא שותה את היין והמים של הניסוך, ניסוך המים וניסוך היין. אז הם סברו, כשאתה נותן למזבח לאכול את הבשר של הקורבנות, אתה גם כן עושה איזשהו בור ומכניס לשם את הבשר של הקורבנות? מה פתאום? אתה נותן למזבח לאכול, איך? על ידי האש ששרפה את כל הקורבנות. אז אותו דבר גם שתייה, אתה צריך לתת למזבח לספוג בתוכו את הניסוך שאתה מנסח בו. כמו שרש"י כותב, השתייה צריכה להיבלע, תיבלע במזבח בעצמו. לכן הם אמרו, צריך שכל המים והיין ייכנסו בנקבים שיש בתוך המזבח בעצמו. לכן הם עשו את אותם צינורות. בסוף סבור שתייה כאכילה. אז אם כן, למה התורה אומרת מזבח אדמה? זה לא צריך להיות אטום לגמרי באדמה בפנים. ומה עם מזבח אדמה שהוא מחובר באדמה? הכוונה היא שזה צריך להיות בקרקע מוצקת, שלא יהיה חלל מתחת למזבח, שלא יבננו לו על גבי כיפין, שלא יעשה כאלה קשתות מקומרות, מנערות כאלה מתחת למזבח, ולא על גבי מחילות. מחילות הכוונה שלא יעשה מנערות מתחת למזבח, וגם שלא יעשה כיפין, הכוונה שלא יעשה מבנים של קשתות מקומרים, מעל הקרקע, ועל זה ישים את המזבח. המזבח צריך לעמוד במקום לגמרי מוצק על האדמה. אבל זה לא הכוונה שהמזבח אסור שיהיה בו חלל, כי באמת כן עשו בו שתי צינורות של תעלות, ששם היו שופכים את הניסוך המים והניסוך היין, בזמן שהיו מנסחים את היין והמים של הקורבנות. עד כאן השיעור על דף סמך א'.